אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך ג', בעמוד 2090, מאמר זמן הגאולה. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. מאמר זמן הגאולה. ליום העשירי נשיא לבני דן אחי עזר בן עמישדי. הנה זמן הגאולה ממשמש ובא, ועלינו מוטל להכין יותר את עצמנו לאור הגאולה, שהוא היציאה מעבדות לחירות. וזה ידוע שאי אפשר לצאת מהגלות מטרם שנמצאים בגלות. וזה ידוע שהתורה הקדושה היא נצחית ונוהגת בכל דור ודור. וכמו כן אנו אומרים בהגדה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. לכן צריכים לדעת את עניין הגלות אשר בו אנו נמצאים. וכל דור ודור צריך לצאת מהגלות המר הזה, מהו? הנה הארי הקדוש אומר שגלות מצרים היה שהדעת היה בגלות. היינו הדעת דקדושה. וגם עניין הדעת דקדושה בגלות צריך ביאור. הנה הזוהר הקדוש אומר ששאור ומחמצת הם מדרגה אחת, ואנו קוראים אותו יצר הרע, רשות אחרת, כל נחר, אלוקים אחרים. ואבי המורי זצ"ל מפרש דסית רעכרה והקליפה והיצר הרע אינו אלא הרצון לקבל. וזהו נוהג גם במוחה ובין במוחה ובין בליבה. היינו ששליטת פרעה מלך מצרים ועבדי פרעה הם שליטת הרצון לקבל על האיברים. היינו שכל רמ"ח איברים בזמן שמשמשים את הרצון לקבל הם נקראים עבדי פרעה. הנה ידוע שהגורם הראשון לעבודה הוא השלו לשמה, היינו מצד החינוך הנקרא מצוות אנשים מלומדה. מתחיל דווקא על יסוד של הרצון לקבל, שנותנים לאדם להבין הלא תענוגי הגשמיים אין כל כך ערך, כי מה שנות האדם בעולמנו הזה? ועל ידי תורה ומצוות הוא יזכה לתענוג רוחני בעולם הבא, שהוא עולם נצחי. וכמו כן בעולם הזה, לזכות להצלחה בתענוגי גשמיים הוא על ידי שמירת התורה ומצוות, שבזכותם יהיה לנו רפואות וישועות בשפע פרנסה והצלחה, ונזכה לאריכות ימים בשנים. וממילא, האדם מצד הרצון לקבל יש לו טבע של עצלות. היינו, יש אנשים שמסתפקים בלחם ומים, ויש אנשים שצריכים גם לבשר ודגים, ויש אנשים שזקוקים לכלים נעים ולמלבושי כבוד, ויש אנשים שצריכים גם כן דירות נעים, וזה הכל לפי מרץ האדם. היינו, שלא רוצים לעבוד יותר מכפי הכרחיותם. ולכל אחד ואחד יש לו שיעור משלו, כמה הוא הכרחיותו, אבל לעבוד בעל מנת להשפיע, אין זה מטבע האדם. וכל זה הוא מטעם שהאדם נברא מבחינת רצון לקבל לעצמו. והיות לזכות לתענוגים האמיתיים, צריכים לזכות מקודם לבחינת דבקות, הנקרא השתוות הצורה, היינו שיתאים את כוונתו שיהיה לשם שמיים, הנקרא להשפיע, שזהו מידתו של הקדוש ברוך הוא, הנקרא משפיע, זהו נגד הטבע. נמצא שמונח בגלות, היינו תחת שליטת מלך מצרים. והיות שהגוף נקרא רצון לקבל, לכן אין עניין שהאדם יעבוד את השם בעל כורחו, כי בדבר הכרחי אין תענוג, רק חיי צער. ורק כך היא דרכה של תורה, היינו הדרך עד שמגיעים לבחינת תורה לשמה. אז החיים הוא חיי צער, היות שהוא על דרך הכפייה.
אני לא יודע מה להוסיף, רק אם תשאלו. כן.
על מה המאמר?
על מה שכתוב. אין לי מה להוסיף, אמרתי לך, זה המאמר הזה שאנחנו אגואיסטים ולא יכולים לעשות שום דבר חוץ מהאגו, מה שחשוב לאגו שלנו. ואיך אנחנו מתקרבים לזמן הגאולה? מבצעים מה שממליצים לנו המקובלים. יש לנו שתי ברירות לבני אדם. או שאנחנו מתקדמים עם הטבע שלנו, שנותן לנו מכות, ואז באין ברירה אנחנו כך נלך ונתקדם, עד שעל ידי המכות נרצה להתפטר מהמכות, הרי אנחנו מרגישים אותם כיסורים. ואז ילמד אותנו לברוח, 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 לברוח מהרע, וכך נתקדם. דרך ארוכה, דרך מאוד קשה, או שאנחנו מקדמים את השכל שלנו לפני המכות. ואז אנחנו, כמו שמסביר לנו בעל הסולם, מהות הדת ומטרתה, שאנחנו, כמו בזכוכית מגדלת, מעלים את הרגישות שלנו, ומתחילים להיות מאוד מאוד עדינים לסימנים בדרך, שאומרים לנו חצי מילה ואנחנו כבר מבינים. זה נקרא החכם עיניו בראשו. ויש כאלו שלא שמים לב, יש כאלו שאוהבים לרשום מה שאומרים להם, אבל לא להכניס ללב, לא לשים לב, לשים בתוך הלב. יש ויש, כל אחד עם הגורל שלו. ואחר כך, במידה שאדם מקבל מה שאומרים לו, שומע, אז לפי זה מתקדם. בזה שמוכן להבדיל בין האגו שלו לדרך. מה זה נקרא גלות ומה זה נקרא גאולה, אם מפרש נכון ומוכן לעמוד בזה. אמנם שזה לא נעים לאגו שלו, אלא מתחיל לעבוד על החשיבות להיות למעלה מהאגו, למרות שזה כואב לו, למרות שזה נראה לו כהפסד. וכל פעם מברר, מברר דברים חדשים, כי כל פעם שהוא בירר את ההבחנה הנכונה, החדשה, בירר אותה, כבר הוא לא מרגיש צער בעיבוד האגו שלו לעומת ההשגה הרוחנית. אז שוב צריכים להוסיף לו אגו. וכך זה כל פעם הוא עולה. כן.
הוא אומר פה, הנה ידוע שהגורם הראשון לעבודה הוא השלו לשמה, היינו מצד החינוך. עכשיו, לחילונים, המצוות, אנשים, איך זה נקרא מצוות? אנשים מלומדה, זה הפסח, זה הסדר. פחות או יותר, זאת אומרת, בקרב החילונים, הדבר היחיד שהם כמעט עושים זה יום כיפור ופסח, והסדר.
בעל הסולם לא מדבר על זה.
הוא לא מדבר על זה שאתה
נוסע לחמתך לשבת שם בערב חג, תסלח לי, זה לא אתה מקיים מצוות אנשים מלומדם. פשוט אם לא תבוא, אז היא תתרגז עליך.
נכון, נכון.
אתה מקיים מצווה שלה.
נכון. אז יש דרך, בכל זאת דרך זה, איזשהו טקסט כמו שעשינו בזוהר לעם, להוריד את האגדה, נגיד, שכן אנשים יוכלו להתחבר דרך זה בכל זאת, ולא רק סתם לאכול גפילטה פיש וכל מיני.
לעשות שינויים באגדה?
לא שינויים באגדה, להוריד את זה, נגיד, כמו שעשינו בזוהר.
מה להוריד?
כמו בזוהר לעם, שהורדנו מארמית לעברית, באגדה אפשר לעשות משהו שאני אוכל להביא למשפחה בתור טקסט, שיהיה נגיש, שיוכלו לעשות עם זה משהו.
מה יש באגדה ששם אי אפשר לקרוא כל כך קשה?
כי הם חושבים שזה סיפור היסטורי.
הלחמניה, דברים כאלו שם, כמה יש לנו שם בארמית?
אבל הם חושבים שזה סיפור היסטורי, שזה משהו שהיה פעם. אבל
זה אני לא יכול לשנות. טקסט הוא יישאר טקסט? איך אתה מקבל אותו? כי סיפור היסטורי או מדרגות רוחניות זה תלוי בך, תלוי בקורא. אני לא יכול להכין לך טקסט שאתה פתאום תראה אותו כרוחני במקום היסטורי. זה בלתי אפשרי. הוא יישאר ככה. לתרגם ארמית לעברית, כמה יש שם סך הכל ארמית? כמה מילים? חד גדיה, כן, והלחמניה, ואני לא זוכר. מה יש שם, אורן? אתה זוכר? זה... אין. אין באגדה ארמית. אין שם מילים קשות.
כן? איך מקשרים, איך מביאים את האגדה לעם? לעם שלו, ש...
אנחנו נשתדל להסביר אותה במשך כל הימים האלו, גם סביב כל החג וגם האגדה. מתוך זה האדם יראה שזה לא סיפור היסטורי, שזה המדרגות עליונות רוחניות שעולים על פניהם, יוצאים מהמצרים, מהאגו שלהם. אנחנו מדברים כל הזמן על זה.
אבל זה טוב למי שרואה את הערוץ. עכשיו יש הזדמנות.
מי שלא רואה ולא שומע, מה אני יכול לעשות לו?
שאלה, יש מה לעשות?
לא, אין מה לעשות. אנחנו פונים בעצם רק לאלו שמושכם, שרוצים לשמוע אותנו. למי שלא רוצה לשמוע, איך אני פונה בו, איך אני אפנה לו? איך אני? מה אני יכול להגיד לו? תגיד לי. מה?
שואל.
לא, אין לי מה להגיד. מה אני אגיד? חסר לך בריאות, תשמע אגדה, כמו שאני אומר לך, עם הפירוש שלי, תבורך, יהיה לך בריאות. כן? או מה עוד? חסר לך כסף, יבוא לך, אתה תראה ממש הצלחה בכל דרכך.
נגיד, אי אפשר לרשום, נגיד, את האגדה, ולרשום במקום פרו האגו, במקום מצרים, אתה יודע, כל...
כל הזמן אנחנו מדברים בצורה כזאת?
אז אי אפשר לעשות אגדה כזאת כתובה?
תנסה. תנסה, נו, בסדר. ותביא אותה לחמתך ותקרא, בוא נראה איך תקבל את הפסח. זאת אומרת שאתה בא אליה להגיד שהיא כולה נמצאת באגו שלה, כן, ביצר רע, והיא צריכה סוף סוף לעלות מעל זה ולהיות כמו בן אדם.
אז למה אנחנו כן קוראים את האגדה בכל זאת?
יותר טוב תקרא כמו שהיא. בסדר. למה אנחנו קוראים?
יש טעם לקרוא את האגדה כמו שהם?
ודאי שכן.
למה?
כן, כי אנחנו לפחות נמצאים באיזשהו קשר לשורש הרוחני. אנחנו לא מבטלים מנהגים, חס ושלום. ואתה רואה, העם גם כן לא מבטל מנהגים, וזה שמר על העם כולו במשך 2000 שנה. לא, אסור לבטל. ואנחנו ההפך, אנחנו מחזיקים בזה, ואנחנו אפילו עושים יותר מהרגיל, כי זה מזכיר לנו על העבודה הפנימית שלנו. לנו. ולעמך זה בינתיים ככה, זה כמו מנהג עממי, שפעם היינו עבדים, יצאנו מעם מצרים, בנינו לפרו כמה שם ערים יפות וכמה פירמידות, יצאנו מזה, גמרנו. זהו, זה ככה לעמך חושב. אנחנו לא חוגגים את ההיסטוריה, לא אכפת לי שיצאנו מעם מצרים. אני היום נמצא במצב הרבה יותר גרוע ממצרים דאז. אם אנחנו עושים חשבון מה, איך היו העם ישראל במצרים לעומת מה שעם ישראל היום, מה זה? אתה לא יודע מה. היית עכשיו בא לפרו לנשק אותו רק שיכניס אותך בחזרה לאותו המקום. ארץ גושן, איפה שהיה עם ישראל, זה ארץ המבורכת ביותר. התבואה, הצון, מה שאתה רוצה. אתה יכול שם לעשות מה שבא לך. תעשה איך ש... פשוט הפרו שולט, מה זה שולט? הוא שומר עליך. אף אחד לא נוגע, אף אחד לא מגיע לך, אף אחד לא עושה לך כלום. יש לך סירים מלאים עם בשר ושום, דגים, מה שאתה רוצה. אין לך היום חיים כמו שהיו במצרים. ככה זה. מה זה נקרא עבדים? רק תשמע מה שפרעה אומר לך. זהו. זאת אומרת, תעבוד לפי האגו שלך, לא יותר. היה בסדר גמור. אחר כך מה הם צעקו במדבר? איפה פצלים ושומים ושאכלנו ממצרים? איפה דגם ואיפה הבשר? נו. היה לנו טוב. לאן לקחת אותנו? אתה רואה? אז מה אנחנו מזכירים לעצמנו? אנחנו היינו עוקבים בסונים כמו שאז, כמו שהיום, היה לנו כל טוב. מה אכפת לי פרעה? הוא היה שולט, אבל הוא שומר עליי. הוא נותן לי לעשות בתוך המדינה שלו מה שאני רוצה. אני חי באזור שלי, מקיים את החוקים שלי, הכל בסדר גמור. למה רע? מה בעל הסולם כותב על החיים שלנו היום? הוא כותב, רק תיתן ליהודים האלה שנמצאים בארץ ישראל לחזור לכל מיני מקומות, איפה שהם היו, או למקומות אחרים, אתה תראה מי יישאר כאן. זה ככה. המצב הוא, מצרים זה, צריכים להבין, מצרים זה רע כשאתה מתחיל לחשוב על הגלות מהרוחניות, מחוסר הבורא, אלופו של עולם, אז זה נקרא גלות. לעומת הגאולה הרוחנית, אם לא גאולה רוחנית, מצרים זה חלב ודבש, זה ממש כך. הכל יש לך. הכל חוץ מהבורא. חוץ מתשובה מתם בחיים. כל היתר בשפע. עד כמה שאתה רוצה. זה אמריקה, לא יודע איך להגיד לך. אתה חי חיי מלך. מה חסר רק? אני רוצה השפעה ואהבת הזולת. אתה שומע? כשאתה מתחיל לרצות את זה, מצרים נראה לך גלות. רק זה לא נמצא שם. רק אהבת הזולת. אתה מבין? אז מה אנחנו צריכים לחגוג? אנחנו צריכים לשבת ולאכול טוב, שפעם לפני כמה אלפי שנים גם כן היינו יושבים במצרים ואכלנו טוב. והיה לנו חיים טובים. זכר לחיים טובים במצרים ולא לגאולה. אף אחד לא צריך את הגאולה הזאת. לזרוק את הכל מה שיש שם, הכל, אתה יודע, ממש חוץ מאהבת הזולת. איזה משוגעים, אה? מה אנחנו חוגגים? למישהו חסר את זה? שאנחנו מרגישים את עצמנו בגלות? אף אחד לא יודע, לא מבין על מה מדובר בכלל. רק תתאר לעצמך, לפני שאתה נזקק לאהבת הזולת, ממש, שזה מה שאתה רוצה. מה אומר המשה? שלחת מי? אני רוצה לצאת. מה חסר לך, משה? מה אתה גדלת אצלי על הידיים? תישאר נסיך במצרים. נסיך. מה אתה עושה לך מהפכה? אין? מה קרה? אני רוצה אהבת הזולת. השתגע. מה היה חסר לו? אתה מבין? זה מה שאנחנו צריכים להבין. אם אנחנו רוצים להרגיש מצרים, ממש מצרים, כי גלות זה רק בסוף התהליך שאדם עובר במצרים, ולפני זה שבע מכל, מהכל. חוץ מהרוחניות. ורוחניות זה נקרא אהבת הזולת, השפעה. אתה מבין? יש לך עם משוגע שחוגג את כזה חג. מה? שפעם היה חסר לו אהבת הזולת. אם אנחנו היינו באמת מבררים את הדברים האלה לפני העם, אתה אומר לקרוא את האגדה כמו שצריך. זה צריכים לשבת ממש בכובד ראש ולהרגיש, חבר'ה, מה קורה לנו? איפה אנחנו היום? אנחנו היום נמצאים לפחות במשהו לקראת זה, להרגיש שאנחנו מוכנים לצאת מהחיים הטובים האלו לקראת אהבת השם, אהבת הזולת, אהבת החברים, השפעה הדדית, התחשבות הדדית. תראו מה שיש בעם שלנו, תראו מה שיש בינינו. אנחנו נמצאים לזה בכלל, קרובים? מגיע לנו לחגוג את הפסח? מה זה חירות? ממה חירות? חירות מהאגו שלי, שיש בו הכל, ואני רוצה מזה לברוח. אני שונא את זה, לא רוצה. לא רוצה לא אוכל טוב ולא ביטחון. לא אכפת לי ביטחון. לא אכפת לי חיים. לא אכפת לי נוחיות. לא אכפת לי בריאות. לא אכפת לי כלום. אני מוכן לצאת למות בים סוף. להיטבע בים סוף, להיחנק ממים, או להתייבש לגמרי, להישרף במדבר. ספר לך מתך, בוא נראה. טוב, נו. כן.
נראה שמה שמשה שאל, לא משה שם, משה שאל, זה איך מסבירים לאנשים בלי נקודה שבלב מה זה מצרים, או מה בכלל אפשר להגיד להם?
אין לי מה להסביר. מסבירים שפרוע היה לוחץ על עם ישראל, היה לא נותן להם לחיות כיהודים שם, וככה, לכן הם רצו לברוח. רצינו להיות בעצמאות. היום יש לנו ברוך השם עצמאות, אנחנו לא צריכים כלום, לא חסר לנו שום דבר, ברוך השם. במקום משה יש לנו שמעון פרץ, וזהו. אתה מבין? עמך, מה אפשר להגיד לו? לפרש בצורה הנכונה? כן.
מני מבאר שבע אומר, אבל גם אני רק רוצה שיהיה לי טעם בחיים. לא באתי ללימוד חוכמת הקבלה בגלל אהבת הזולת, אלא כי היה לי רע.
נכון.
אם אני רוצה אהבת הזולת, זה רק בגלל שמקובל אומר לי שזה הפתרון היחיד. האם כך יצא ממצרים?
לאט לאט נכנסים למצרים בגלל שבאמת רעב. כן, רוצים משהו ולא יודעים מה. כן. וכאילו חושבים שבחוכמת הקבלה אפשר לקבל את המילוי. ואחר כך לאט לאט זה מתחלף. הרצון ומילוי כנגדו. לאט לאט מקבלים צורה אחרת. שאנחנו מתחילים להתקרב למצב שאני רוצה להיות תלוי באוויר. ככה. בלי שאני ארגיש את עצמי התלוי, ככה, באוויר. המונח ככה, נגיד, באוויר, ליד קומת 15. כן? אני לא אתפלל. אני לא ארצה להחזיק בבורא. אז אני רוצה ככה להיות. זה לאט לאט מגיעים מהבצלים ושומים והכל מה שיש ברצון לקבל, עד הדרישה שאין ברירה, אני חייב לצאת ממנו. איך לעשות? מה שלא יהיה. אבל לאט לאט. זה האור עושה. זה לא מה שאנחנו יכולים באיזשהו הצטיינות פנימית לעשות. לא שכל, שום דבר לא יעזור לאדם. רק העבודה הקפדנית עם הסביבה. נכון. כן, גרשון.
למה התהליך הזה של סך הכל של לרצות לאהוב הוא כזה מסובך וקשה?
הוא לא מסובך, הוא לא קושה, הוא מאוד
מצרים,
פשוט. יש רצון
מכות.
לקבל. אני לא מסכים שזה מסובך. זה מסובך שאנחנו מסובכים. יש רצון לקבל. כל מה שאני מרגיש וחושב, אני מרגיש וחושב בו. לטובת עצמי. ואיך אני יכול לעשות חשבון לא לטובת עצמי. בוא נגיד שאני מתלבש במישהו אחר. תתלבש במישהו אחר, נו? ותתחיל לעשות חשבון מצדו. נו? אנחנו דיברנו היום על פסיכואנליס פרויד, כן? שהתחיל לפני 100 שנה, כל הדברים האלה. סך הכל 100 שנה אנשים, מה זאת אומרת, מה הסימן הזה של פרויד? פרויד, איינשטיין, הם היו ככה מקבילים, הם היו גם חברים. מה אני רוצה להגיד? ש... התפתחות האדם בסך הכל משך מאות אלפי שנות ההתפתחות הגיע רק לפני 100 שנה למצב שהגדולים, הוא היה גדול בבירור הפנימי של האדם, כן, זה פסיכואנלי, זה בירור הפנימי, מה שבדרגה גשמית אפשר לעשות, כן? רק לפני 100 שנה אנשים התחילו לעשות בירורים האלה, אני ומחוץ לי, ככה אני וככה זולת, זה ככה וזה ככה. וגם כן לא לכולם, הוא לא מן הסתם היה גם יהודי. זה לא פשוט, אתה אומר זה מסובך מאוד. אתה תראה כמה אלפי שנות ההתפתחות אנחנו היינו צריכים כדי להגיע למצב שאנחנו איכשהו מתחילים לברר נפש הבימי אפילו של האדם, מכל שכן נפש רוחני, כמה שזה לא פשוט, מפני שאנחנו לא יכולים להתלבש בשני, לא רוצים. כל החברה שלנו היא צריכה רק לדאוג לחייב כל אחד שיתלבש בשני, שינסה, שיתחיל לברר איך אני נראה בעיניים של הזולת, איך אני יכול בוא אני אתלבש בו, אני רוצה להרגיש מה הוא רוצה. זה תרגילים בעולם הזה, במישור העולם הזה, פסיכולוגים, לא שייקים לרוחניות. זה ככה במישור שלנו העולמי, הגשמי. אבל אתה רוצה יותר? הלאה, בבקשה. תארגן סביבה שהיא תתחיל להשפיע עליך סוף סוף. שאתה שואל למה אני לא מתקדם, זה למה זה לוקח כל כך זמן? כי אין השפעה עליך. אין לנו התקדמות ללא השפעה. מאיפה אני מקבל הבחנות רוחניות? רק מהסביבה? כן.
מנתניה ומחיפה שואלים לגבי דגשים בהפצה בזמן חג הפסח. מה הכי טוב להתמקד, אם באמת לקחת את הנושא הזה של האגדה או משהו אחר?
אנחנו עושים הרבה תוכניות, אני מקווה, בחג הפסח, כן? אני לא יודע מה שם מכינים, אבל לאורך כל החגים אנחנו צריכים לחשוב מה אנחנו שם עושים, איזה תוכניות, איזה דברים. טוב, אנחנו הרבה לומדים, אז אנחנו יכולים עם זה גם כן להשתמש בקטעים מיוחדים לימים האלו. יש לנו בכל זאת גם ארכיון גדול. אני מקווה שהחברים שאחראים על הערוץ הם יעשו את עבודת הבירור מה הכי טוב לעם ישראל בחג הפסח לראות בערוץ שלנו. זה ההפצה, אני חושב, העיקרית. זהו, כן.
השאלה היא באמת כלפי אנשים חדשים לגמרי, שעוד לא נפגשו איתנו באיזושהי דרך. אם יש משהו בסיפורים של החג או במשהו שאפשר לקחת.
אני חושב לאנשים החדשים, לעשות סיפור המתאים לחג הפסח, זה לקשור את הגלות מצרים למה שנמצאת היום כל האנושות בהכרת הגלות, תחילת הכרת הגלות, שאנחנו רואים בעולם שלנו עד כמה שאנחנו נמצאים באגו שלנו שהורס את העולם, והאגו שלנו הוא השולט עלינו ולא נותן לנו שום אפשרות להתרומם, ואנחנו הורסים והורגים את עצמנו, ומי יודע במה זה ייגמר, ואנחנו סובלים ולא מסוגלים במשהו להיטיב לעצמנו ולחיים שלנו וילדים שלנו, וזה נקרא שליטת הפרעה. וכשאנחנו כך מתייחסים לחיים שלנו ולאגו שלנו, אנחנו צריכים להבין שהיציאת מצרים, ישועה, זה יכולה להיות רק בתנאי שאנחנו נתחבר יחד, כמו שיש לנו בדוגמת בני ישראל שיצאו מהמצרים, שהם יחד, כל העם, כן, ממש בורחים מהשליטת האגו ורוצים להתעלות מעליו. זה נקרא שבאים לחיים טובים. אם אתה מספר את זה בצורה כזאת עממית, ושזה להצלת העולם ולהצלת החיים שלנו נגד הסמים ונגד הייאוש, נגד הגירושים, נגד כל הדברים שקורה היום, אם אתה בצורה כזאת מספר לעם, כולם מבינים מה שקורה, וכולם מבינים שבאמת המצב שלנו היום זה, אפשר להגיד, גלות, גלות מהחיים הטובים, והגאולה שבו אנחנו קצת נרסן את האגו שלנו ונתחבר בינינו בצורה הדדית ונהיה ככה בני אדם ויהיה טוב. זה נקרא הגאולה מהצרות. עם זה מבין, מי לא רוצה? כולם רוצים. עכשיו רק אם שואלים האם אפשר את זה לעשות, לא, אז כבר אנחנו אומרים להם, נו, אז בוא נלמד איך חוכמת הקבלה מציעה לנו את זה לעשות. הכוח לעלות מהחיים האלו האגואיסטים שקוברים אותנו לחיים טובים, בריאות, כסף, כבוד, ביטחון, שלום וכו' וכו', אפשר לעשות, רק איך? חוכמת הקבלה מסבירה את זה, לכן היא מתגלה, ואז אתה לאט לאט אתה מקרב אותם לעניין שיש לנו פתרון. לכן החוכמה הזאת היא נסתרה ועכשיו היא מתגלה, כי כל העולם נכנס למצב של גלות וממש מצב המסוכן. זהו, אז בוא נשתמש בחוכמת הקבלה. אתה עדיין לא מגלה מה קורה שם, אתה אומר הלימוד שלה הוא מיטיב לאדם, הוא מקדם אותו לטוב. אתה משקר לו, רק אתה לא מספר שאדם צריך בשביל זה להשתנות, כן? אתה מדבר שהלימוד בעצמו הוא ככה עושה לך טוב, ולאט לאט אנשים מתקרבים לזה, מקבלים עיירה קטנה, מתרגלים למה שהם קוראים, אחר כך הם קוראים שהאגו שלהם הוא לא טוב, כי צריכים להתחבר יותר ביניהם, ואיך אנחנו יכולים לתקן את האגו שלנו, גם אני לא כל כך טוב לזולת, גם כולם, וכן הלאה. אז וככה בצורה עממית, זה מה שאנחנו רוצים ככה לפרסם לכולם, וזה מספיק. ישנם ביניהם אנשים שהם התעלו למעלה מהדעת והם המשיכו תאורות לאחרים, והאחרים האלו שלא יכולים לפי המבנה נשמתם להגיע בעצמם למשוך את האורות, כן? כמו נגיד האנשים הרגילים שבעולם שלנו, כן? אז הם יקבלו את האורות האלה שמורידים להם, הגדולים המיוחדים האלו, וישתמשו בהם בצורה נכונה כדי יחד בחיבור, בחיבוק ביניהם, להשתמש נכון. וזהו, אפשר לאט לאט להביא את כל האנושות לתיקון, כי לא כל אחד צריך להיות כמו גדולי הדור שמתעלים באמונה למעלה מהדעת. יש כאלה שמשתמשים בזה מהמוכן. כן?
מסן פרנסיסקו שואלים לגבי מי שהם לא יהודים בפסח. הוא אומר שמרגישים באיזשהו מקום בעמדה נחיתות רוחנית.
נחיתות רוחנית אין בזה, כי כולם צריכים להתפטר מאותו הפרו שיושב בתוכנו, ואין שום פחיתות בין האלו לאלו. ההפך, עם ישראל נמצא כמשרת כלפי כל האומות העולם. למי פחיתות ולמי לא? אנחנו מתגאים בזה שאנחנו משרתים לאחרים. יש כאן דבר והיפוכו. אני גאה בזה שאני יכול לבוא ולעזור למישהו. אז אני צריך בשביל זה להחשיב אותו כי יותר גדול ממני. איך אחרת אני יכול לעזור? לא, אין כאן פחיתות. שום פחיתות. ההפך. וכולם צריכים להיות שווים, כולם צריכים להיות חיבוק במחוברים. כולם צריכים להיות כאגודה אחת. כאגודה אחת, זאת אומרת, כולם שווים, לא יותר ולא פחות, אף אחד. אף אחד. יכול להיות טיפשון, ויכול להיות חכם, ויכול להיות זריז, ויכול להיות עצלן, ולא חשוב מי ומה. כולם חייבים להיות שווים. חיבור יכול להיות רק בין כולם שווים. נו.
לא, אני חושב שהדגש פה היה לנושא של שהם לא כאילו חוגגים את החג הגשמי של פסח.
שיחגוג, מה אכפת לו? שיחגוג. למה הוא לא יכול להיות שייך לזה? קודם כל הוא שייך לישר כן לישראל, זה דבר אחד. שנית, הוא חוגג שהייתה פעם קבוצת מקובלים שעברה את כל התיקונים האלו, כן? ונשברה כדי היום לעזור לנו שוב להתעלות. אז אנחנו חוגגים, אנחנו מזדהים עם אותה הקבוצה. זה לא לאום, זה לא עם, זה קבוצת מקובלים. וכל אחד שרוצה לצאת מהמצב הזה לרוחניות, הוא צריך לכבד את הקבוצה הזאת שעשתה את הדרך, שכתבה לנו את כל הספרים האלו, את ההוראות, ואנחנו יכולים לפי מה שהם עשו ולפי מה שהשאירו לנו גם כן להתקדם. אני רואה בזה את המורים שלנו, זה סך הכל. אני לא רואה בזה שאני שייך לאומה, לא שייך לאומה. לא. אני רואה את עצמי שייך לקבוצה הזאת. וככה כל אחד שיש לו לזה איזה רצון להישייך. ואנחנו מגלים שאנחנו יוצאים לרוחניות, שאנחנו נמצאים איתם יחד. שהקבוצה זה לא הקבוצה האלו חברים שלנו שבכל העולם, שהקבוצה היא גם כן הם, ובעיקר זה הם, כל המקובלים במשך כל הדורות שמהבבל התנתקו כדי להיות קבוצת מקובלים. איתם יחד אנחנו מגלים שנמצאים בקבוצה. כן, אורן.
בהמשך לדברים שהסברת עכשיו, איך אדם צריך לספר את העניין של יציאת מצרים של העולם היום לאנשים אחרים, אני חושב ששווה גם להוסיף שכולם ידעו שמיד אחרי ההג, בשלישי למאי, אנחנו הולכים לעשות בכל הארץ ערב של מבוא להוכמת הקבלה. אז אם יוצא לאנשים, ובהג יוצא לכל אחד לדבר עם קרובי משפחה, חברים וזה, ומספרים את כל הדברים שהסברת.
אפשר לראות אולי את ה...
כן, אם יש את השקופית עם הפרטים שאנשים יוכלו לרשום. תודה.
יופי. אז לא, זה פיקניק.
לא, זה השקופית של
הערב. יש לי יד, זה בטח עוד שקופית.
כן, אז תכף ימצאו אותה. בכל אופן, מה שאני אומר זה שמה שאתה עכשיו הסברת, אני מניח שהרבה אנשים עכשיו שמעו את ההסבר הזה שהוא באמת נפלא, והם ידברו עם המון אנשים. אפשר בסוף ההסבר הזה, כי המילים נכנסות ויוצאות, כמו שנכנסו ככה יצאו. אפשר בסוף המילים האלה גם להזמין את האנשים לבתי קבלה לעם, לא חשוב באיזה עיר, ואז יהיה לזה לינק, ומי שירצה יתקדם.
נכון. זאת אומרת, בשלישי במאי, בכל בתי קבלה לעם, יש ערב מיוחד, למבוא, לחומת הקבלה, הכל פתוח, חד פעמי, כל אחד, כדאי שלא שהוא יבוא בעצמו, שעכשיו שומע, אלא שהוא ישלח את הקרובים שלו, כן, איפה הוא חומתך? או, זה קשור, הכל קשור אליך, הרצאת מבוא בחומת הקבלה, על החיים שלך, יום ג' 5 למאי, בשש וחצי, בתי קבלה...
שלישי למאי,
כן. בתי קבלה לעם ברחבי הארץ. הכניסה חופשית בהרשמה מוקדמת. טוב. ולפרטים כרגיל, טלפון שלנו והאתר. מצוין. כן, משה.
כשאדם מנסה לצאת מהמצרים, זאת אומרת, מהאהבה עצמית, אז האגו שלו מקבל מכות. שלהתמודד איתם אפשר רק לפנות לבורא. עכשיו, יש עוד אגו שאני מכיר, זה האגו גשמי, שהוא גם מקבל מכות. זה ביטחון, משפחה, פרנסה. עכשיו, פה אני מבין שגישה צריכה להיות אני למי לי. זאת אומרת, רק אני יכול, כי בורא לא עוזר בדברים כאלו. ככה צריך להתייחס?
לא.
לפחות מניסיון לא ראיתי שזה עוזר.
לא עוזר, לא עוזר.
לא, בדברים האלו לא. אז זה נכון או לא? אני לא יודע. אפילו שאני לא עושה משהו נכון.
אני לא יודע אם יעזור לך או לא. אני רק אגיד לך באיזה צורה צריך נכון להתייחס לזה. ופעם שאלת ואמרתי לך את זה, רק אתה לא זוכר. אנחנו נסענו, דיברנו על זה פעם בדרך מטורונטו לניו יורק. נדמה לי ששאלת על זה. אני זוכר שאמרתי לך. אפילו מקום אני זוכר איפה זה. ממש באמצע כביש. הצורה הנכונה להתייחס לכל בעיה ובעיה שיש בי בעולם שלי, בחיים שלי, עם מה שלא יהיה. וזה גם חברים, וזה גם עבודה, וזה גם עם בני משפחה, וגם עם הזרים, ועם מישהו ומה שלא יהיה. קודם כל אני צריך לראות בזה הפרעה שבאה מהבורא. הפרעה שבאה מהבורא. ואני צריך להתייחס אליה בצורה כזאת שאני לעצמי מתעלה מעל זה, מההפרעה הזאת, היא כואבת, היא לא בסדר, אני מתעלה מעל זה, כמו שאנחנו היום דיברנו, באמונה למעלה מהדעת. את הנקודה הזאת אני רוצה כל הזמן עכשיו להדגיש, אולי בכל זאת אנחנו נוכל למצוא את השילוב בין שני הדברים. למרות שזה מפריע, למרות שזה כל הזמן כואב, למרות שזה כל הזמן מתעורר בי, אני יודע שאני חייב עכשיו לעשות חשבונות למעלה מזה. שם אני מזדהה עם מי ששולח לי את זה, עם הבורא. זה דבר אחד. דבר שני, איך אני באמת מתייחס לדבר? איך אני באמת, אז אומרים לי, במישור העולם הזה, כל הבעיות ששייכים לאדם שבעולם הזה, אתה חייב ללכת יחד עם זה ולפתור אותם בצורה כמו כולם. זהו. בנק, מקום העבודה, משפחה, בריאות, ניתן לרופא רשות לרפות, בקצור, הכל כמו שהאדם בעולם הזה. יש לך שתי צורות היחס. אתה קודם כל קובע שזה הפרעה שבא מצד הבורא, ורק איתו, ואתה איתו מסתדר, אתה רוצה שההפרעות האלה יהיו, כי הם נותנים לך אפשרות להתעלות למעלה מהדעת, ולהיות קשור עמו. זהו. ואז אתה בעצם מתייחס להפרעות האלה נכון. אתה אוהב אותם. אתה מכבד אותם, מפני שהם עוזרים לך בכמה שהם מורגשים בך לא טוב, בכמה שהם אוכלים לך את הבשר, בכמה שהם מעורים לך את העצבים. אתה דווקא בגללם יכול להיות למעלה מהם. זה מצד אחד. מצד שני, אתה הולך ומסדר אותם במישור הגשמי כמו כולם. זה יחס. אני זוכר את זה, אני הסברתי לך פעם. כן, טוב, היית מאוד צעיר.
כן, אני מבין על זה שצריך לפתור אותם בעולם שלנו. רק עוד, אני מדבר עכשיו רק על יחס. אם זה עבודה בין החברים, עבודה רוחנית שאני מנסה לעשות בקבוצה, אז כאן שכל ההפרעות האלו אני פונה לבורא, כי הוא יכול לעזור לי. זה הדבר היחיד שאני יכול לפנות אליו. בבעיות האלו, ביחס פנימי שלי, אני כביכול, בורא לא יכול לעזור לי בבעיות האלו. אז כאילו, מה היחס אליהם? רק להתעלות? כי אין לי מה לבקש ממנו שיפתור לי בעיה בביטחון בכל זה, כי הוא לא יעשה את זה. הוא עונה רק, כמו שאנחנו לומדים בקבלה, הוא עונה רק על תשובה אחת, האם אני רוצה להיות באהבת הזולת. אז כאן, מה היחס לזה? רק להתעלות מעליהם? וזהו?
לא הבנתי.
מה היחס פנימי
לבעיות של... איזה בעיה, נגיד?
ביטחון, פרנסה,
אתה בריאות. חייב להסתדר עם הבעיות האלה במישור העולם הזה כרגיל. כמו פעם, כולם.
אבל יחס, אני מדבר על יחס פנימי.
יחס פנימי?
כן.
ביחס פנימי צריך להיות שזה הבורא מולך, ככה עושה לך בכוונה. ושני המישורים האלו הם חייבים להיות באותו זמן. אתה צריך להרוג את מי שבא להרוג אותך, אתה צריך ללכת לזיע בעבודה, מפני שהבורא כך מזמין לך אותה ולא נותן לך שום דבר אחר וכן הלאה. אתה צריך לראות את הדברים האלה שהם באים ממנו ולהתייחס שזה בא ממנו, ההפרעה העזר כנגדו, כן? ויחד עם זה אתה רוצה לעבוד איתם. הפרעה לא מסלקים. נהנים מזה שהוא מקבל מכות, ועל פני המכות האלה רק יכולים להתנתק ממנו, להתרחק, להתעלות.
כן, אז זה לא אותו פרעה.
הפרעה זה בשר שלי, ממש הכי קרוב שאני מרגיש. זה פנימיות הלב שלי. זה הנקודה הכי רגישה שבי. שאתה נוגע בי, זה כמו, אתה יודע, נו, התינוק שלי, זה הפרעה. אתה מבין? זה ככה זה. זה דברים הכי הכי חשובים ורגישים שבאדם.
זה מה שאני מנסה לשאול, זה לא אותו פרעה. הפרעה הוא באמת שמתעורר כנגד האהבה שלי וחיבור כלפי החברים. כן. זה שאני מקבל מכות בבריאות, בביטחון, משפחה, זה לא אותו פרעה. אז לכן אני שואל, למה הוא מקבל מכות בכלל? איך אני צריך להתייחס
למה בכלל לזה? למה אדם מקבל מכות בזה?
כן, זה לא פרעה שאני צריך לתקן איכשהו, ולכן אני לא מבין
כן, מה אבל היחס. הדברים האלה הם מסיתים לך, הם מושכים אותך מהבירורים. אתה רואה כמה מקובלים היו חולים, כמה מהם היו בבעיות, בצרות, איך הרבש כותב שהבורא בכוונה מזמין עליהם בושות למיניהם מהחברה, מהסביבה, זה כדי לעזור להם בצורה כזאת, לתת להם מקום להתגברות. כן, אין מה לעשות. וחוץ מזה, גם כן, כמו שאנחנו קוראים במאמר גילוי והסתר של השם יתברך, שהבורא כך מעלה את האדם, אז הוא מתחיל לראות לו פתאום שיש לפניו בעיות, אנשים רעים, פרנסה שלו, פרנסה שלהם, בריאות שלו, בריאות שלהם וכן הלאה. זה הכל כתוצאה מהכבדת הלב. אין יותר. סך הכל הרצון בלבד הוא מתגלה ליותר. ואז בהתאם לזה אתה מתחיל להרגיש את הבעיות. או באחרים או בעצמך, כן?
שמתגלה לפרו כנגד אהבת החברים, כנגד חיבור. אני לוקח את האגו הזה.
יחד עם זה יכול להתגלות לך כל מיני בעיות האחרות.
אז אני יושב מול ספר. עכשיו, שמתגלה לי בעיה כנגד בריאות ופרנסה, אני לא יושב מול הספר ומבקש שתעזור לי.
למה?
כי הוא לא עוזר בזה. הוא עוזר רק באהבת חברים. ככה אנחנו למדנו. בורא רק עוזר להתחבר עם החברים. הוא לא עוזר בדברים כאלו. לכן אני שואל.
רגע, סליחה. אבל זה שאתה מרגיש לא טוב, נגיד יש לך חום, צמרמורת, כל מיני עוד דברים, זה עוזר לך לאהבת חברים? אתה יכול להתרכז? אתה יכול להיות בזה? לא. אז אתה צריך להתפלל? למה שלא? זה הפרעה. אין עוד מלבדו. מאיפה עוד באים כל הדברים האלה? רק מהבורא, רק מכל מיני מישורים. אתה נמצא אתה צריך להגיע למטרה. החמור שלך חולה, לא יכול לסחוב אותך, מה אתה עושה? שימות? אתה צריך אותו בדרך. למה אתה מתייחס לעולם הזה בניתוק לעבודה הרוחנית? כל דבר שאני רואה, אפילו שאני לא רואה טוב, אני צריך להחליף משקפיים, אני צריך לעשות משהו. גם זאת, אלו ההפרעות, זה הפרעות. כל דבר. הם הפרעות שכנראה שבאיזושהי תורה, בזה שאני מתגבר בכל זאת עליהם, אני עושה איזה רווח, אבל בתנאי, מה אני עושה עם משקפיים בלי משקפיים? לא לנתק שום דבר מה שקורה לנו ממקור אחד, עד שאנחנו מגיעים למצב שמרגישים את עצמנו בגלות, בגלות. אבל גלות זה ממש מהשפעה, מאהבת הזולת. כל התורה היא כך, לאן הם מגיעים אחר כך, בני ישראל? להיות כאיש אחד בלב אחד. ואהבת לרעך כמוך. להיות בערבות. לזה רציתם? בבקשה, תקבלו. לכן גלות מורגשת בדיוק כנגד התנאי הזה של ערבות, של החיבור, כאיש אחד בלב אחד. נקווה שנגיע לגלות.
כמה הודעות לקראת סיום. הקבוצה הווירטואלית לומדים קבלה ביחד. כבכל יום רביעי יתקיים גם היום השיעור השבועי לקבוצה הווירטואלית. בשעה 20:30 בערב באתר קבלה לעם, כולם מוזמנים להתחבר ולשאול שאלות בשידור חי. בפסח הזה כולנו אחד, קבלה לעם מזמינים אתכם הצופים בבית, קבוצות ותלמידים מכל הארץ, לפיקניק ענק של חיבור ביער בראשית. בואו נתחבר יחד בפסח, כאיש אחד בלב אחד, בשיחה משותפת עם הרב לייטמן, סעודה חגיגית, פעילות להורים ולילדים, והרבה שמחה וחיבור. יום רביעי, 14, יום רביעי הבא, 20 באפריל, חול המועד פסח, החל מהשעה 10, פארק הירקון, על גבול רמת גן, תל אביב. לפרטים והרשמה, 1-700-509-209, ובאתר kab.co.il. חמישי פתוח, קבלה לעם מזמינים אתכם לערב של שידורים חיים ואינטראקטיביים בערוץ ובאתר קבלה לעם. בואו להגיב, לשאול שאלות ולהציע רעיונות בשידור חי. יום חמישי הקרוב, החל מ-6:30 בערב. נעבור לקליפ קצר על האירוע.
יום חמישי מתקרב. המסך שלכם בבית עומד להשתנות. זה אינטראקטיבי. זה דינמי. זה ישיר. זה חי. חמישי פתוח, יום שידורי מיוחד בערוץ קבלה לעם. מתחילים עם שידור חי ורציף מהאולפן הפתוח. ממשיכים עם תיאטרון, משפחה ואקטואליה, טוקבקים והתגובות שלכם. סוגרים את הערב עם המהדורה המרכזית באולפן הלילה. דירוג גולשים, אורחים והמון הפתעות. אתם שואלים, אתם מדרגים, אתם מגיבים. חמישי פתוח, משודר גם באתר kab.co.il.
Yeah. קשר בינינו.